שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מאמצע העמוד הקודם ונלמד עד אמצע עמוד ב'. השיעור היומי יהיה 16 דקות, אבל זה כולל המון חזרות ביניים. אחרי שהיו לנו עכשיו שני דפים בהלכות שבת, אנחנו עוד פעם חוזרים לדיני שחיטה, והיום הנושא העיקרי שלנו זה שחיטה על ידי כלי או סכין שמחובר לקרקע או לבניין. השאלה היא, האם צריך שחיטה דווקא בכלי שאפשר לטלטל אותו, או שאפשר שהכלי מחובר לקרקע ומה שאני מזיז זה הבהמה על הכלי ולא להפך. זה הנושא העיקרי בגמרא היום, אבל לפני שנגיע לזה נראה קודם את הדין במשנה, ואז נראה איך הגענו לנושא של כלי מחובר. אז המשנה עצמה לא מדברת במפורש של כלי מחובר, אלא היא מדברת על סוגים שונים של כלים, והיא באה לומר שלא חייבים דווקא סכין שחיטה בשביל לשחוט, אלא עקרונית אפשר לשחוט בכל דבר שאפשר לחתוך בו, העיקר שהוא יהיה חלק ולא משונן. לכן אומרת המשנה שהשוחט במגל יד, שזה מגל קטן שקוצרים איתו שיבולים, ומי ששוחט בצור, כלומר אבן חדה או בקנה, כלומר קנה סוף שחותכים אותו לשניים ואז יש לנו שפה חלקה שיכולה לחתוך, בכל הדברים האלה, אפילו שהם לא סכין במובן הרגיל, השחיטה כשרה. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו, הגמרא שואלת, למה במשנה כתוב שהשחיטה כשרה? כלומר, משמע שזה רק בדיעבד. למה לא כתוב שמותר לכתחילה? אז מילא לגבי מגל יד, זה מובן כי צד אחד שם היה משונן וצד אחד חלק, ויש חשש שהוא ישחט בצד המשונן, לכן לכתחילה עדיף שלא. אבל מה לגבי צור וקנה? למה שזה לא יהיה גם לכתחילה? עונה הגמרא, והתשובה הזאת מביאה אותנו לנושא שלנו, כאן מדובר באבן ובקנה שהם לא תלושים, אלא הם עדיין מחוברים לקרקע או לבניין. ממילא, כיוון שהם מחוברים, זה רק בדיעבד ולא לכתחילה. אז בזה בעצם סיימנו להסביר את המשנה. המשנה מדברת על קנה וצור שמחוברים, לכן זה רק בדיעבד. ועכשיו התשובה הזאת מכניסה אותנו לכל הנושא של שחיטה בדבר מחובר. עכשיו, את הדיונים על הנושא הזה של שחיטה בדבר מחובר, אנחנו נחלק לחמישה חלקים, הם לא יהיו לפי הסדר של הגמרא. בחלק הראשון אנחנו נראה את המחלוקת הבסיסית בנושא ונראה את המקור של המחלוקת. בחלק השני נראה איך הדעות מסתדרות עם מה שאמרנו במשנה שהיא מתירה את זה רק בדיעבד ולא לכתחילה. בחלק השלישי נעסוק בחלוקה בין דבר שתמיד היה מחובר לבין כלי שחיברו אותו לקרקע. בחלק הרביעי נעסוק באם זה משנה אם הפרה למעלה והסכין למטה או להפך. ובחלק החמישי נראה נושא שהגענו אליו בדרך אגב, נראה את זה בהמשך. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, זה המחלוקת הבסיסית בנושא הזה של דבר מחובר. הגמרא מביאה את רב כהנא שמביא בזה מחלוקת תנאים שרבי פוסל ורבי חייא מכשיר. עוד פעם שנזכור, רבי פוסל ורבי חייא מכשיר. עכשיו, לפני שנבין בדיוק את הדעות, נראה קודם את המקור. אז בשביל זה נקפוץ לרגע לרב העליון של ט"ז עמוד א', שם יש סיפור שישבו רבי, רבי חייא ורב, ורבי הביא מקור לדעה שלו שזה פסול, ורבי חייא אמר למה המקור הזה לא טוב. אז המקור של רבי זה מעקדת יצחק, כתוב ויקח את המאכלת, משמע ששוחטים דווקא בדבר שאפשר לקחת אותו, כלומר כלי שאפשר לטלטל. זה המקור של רבי. לעומת זאת רבי חייא שחולק, הוא אמר לרב שזה לא מקור טוב. למה? כי באמת יכול להיות שאברהם יכל לשחוט גם במשהו שמחובר לקרקע, אז למה בכל זאת הוא לקח מאכלת? בשביל לבוא מוכן מרוב הזריזות שלו והאהבה שלו למצווה, הוא רוצה להיות בטוח שהכל יהיה בסדר, לכן הוא התכונן והביא גם מאכלת. אז זה המקור של רבי והתחייה של רבי חייא, בזה סיימנו את החלק הראשון. עוד פעם, אמרנו שיש מחלוקת, רבי פוסל ורבי חייא מכשיר, והבאנו מקורות. החלק השני של הסוגיה זה לראות איזה מהדעות מסתדרת עם המשנה שלנו, שכאמור כבר אמרנו שהיא מכשירה, אבל רק בדיעבד, כשתוך כדי הדיון גם נברר יותר מה בדיוק הדעות של רבי ורבי חייא. אז בעניין הזה של מי מהם מסתדר עם המשנה, כלומר מי אומר שזה רק בדיעבד, יש בגמרא שני שלבים. זה מחזיר אותנו עוד פעם לעמוד הקודם, לשורה השמינית מתחילת הגמרא. בשלב הראשון הגמרא אומרת בפשטות שזה רבי חייא, כי הרי רבי פוסל משמע פסול לגמרי, ורבי חייא מכשיר משמע בדיעבד. זה השלב הראשון. הבעיה עם זה שזה לא יסתדר לנו עם ברייתא חדשה, נקרא לזה ברייתא ב'. בברייתא ב' כתוב במפורש שמותר לכתחילה לשחוט בכלי מחובר. עכשיו, מתוך הנחה שברייתא ב' היא אחת מהשיטות, כלומר זה לא דעה שלישית, אלא זה או רבי או רבי חייא, אז אין לנו ברירה אלא לומר שכשכתוב שרבי חייא מכשיר, הכוונה היא לא רק בדיעבד, אלא גם לכתחילה. זה שכתוב את זה בלשון בדיעבד, זה רק כי רבי אומר שאפילו בדיעבד לא. אז הביאו את רבי חייא שאומר שכן, אבל באמת רבי חייא עצמו מכשיר אפילו לכתחילה, כמו ברייתא ב'. ממילא, לפי ההבנה הזאת, המשנה שלנו שאומרת בדיעבד היא בבעיה, כי לא מסתדרת לא עם רבי שפוסל לגמרי, ולא עם רבי חייא שמכשיר אפילו לכתחילה. עד כאן השלב הראשון בשאלה כמי המשנה. הצענו שהמשנה כרבי חייא, אבל דחינו כי רבי חייא מכשיר לכתחילה. בשלב השני הגמרא מציעה שבאמת המשנה כרבי שפוסל לגמרי. איך זה יכול להיות? הרי במשנה מותר בדיעבד ורבי פוסל לגמרי. אלא מסבירה הגמרא שצריך לחלק בין שני מצבים. מצב אחד זה שהוא שוחט בדבר שתמיד היה מחובר, כמו אבן בטבע או חתיכת עץ שיוצאת מהקרקע. במצב כזה רבי פוסל לגמרי, ולזה הוא הביא את המקור מעקדת יצחק. לעומת זאת, המשנה שלנו שמכשירה בדיעבד, כאן מדובר בדבר שהיה תלוש והוא חיבר אותו לקרקע או לבניין. במצב כזה גזרו שלא יעשו את זה לכתחילה בשביל שלא יבואו לשחוט בדבר שתמיד היה מחובר, אבל בדיעבד זה קשר ועל זה דיברה המשנה. עד כאן השלב השני בהבנה כמי המשנה. עוד פעם, בשלב הראשון ניסינו לומר שזה רבי חייא, אבל דחינו כי רבי חייא מתיר לכתחילה. בשלב השני אמרנו שהמשנה כרבי ושברבי צריך לחלק שאם זה תמיד היה מחובר זה פסול, אם זה תלוש ולבסוף חיברו אז זה כשר בדיעבד ועל זה המשנה דיברה. עד כאן החלק השני של הסוגיה. החלק השלישי מתחיל שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, וכאן נדבר על החלוקה הזאת שהרגע הזכרנו, כלומר בין דבר שתמיד היה מחובר, שאז זה פסול לדעת רבי, לבין תלוש שלבסוף חיברו, שאז רבי מכשיר בדיעבד. בעניין הזה הגמרא מביאה ברייתא בשביל לחזק את אותה חלוקה שעכשיו עשינו. מה שמעניין זה שמביאה את אותה ברייתא פעמיים כביכול בנותק זה מזה, כלומר שתי סוגיות מקבילות על אותה ברייתא. הפעם הראשונה זה בתחתית את ו' עמוד ב', שם באמת מקבלים את הראייה מאותה ברייתא. הפעם השנייה זה רבה בתחילת את ז' עמוד א', שהוא מביא את אותה ברייתא, אבל הוא דוחה את הראייה ממנה, כלומר הוא נשאר בלי ראייה מברייתא. אז מה כתוב בברייתא? לכאורה בדיוק את החלוקה שאנחנו מחפשים, כלומר הברייתא מחולקת לרישא וסייפא. ברישא היא מדברת על המקרים שהוא חיבר סכין למשהו, למשל חיבר סכין למוכני, שזה גלגל גדול שמסתובב, או לקרקע או לכותל, בכל המקרים האלה השחיטה כשרה. לעומת זאת בסייפא הברייתא מדברת שהוא שחט על ידי משהו שמחובר בדרך הטבע, כלומר באבן צור שיוצאת מהכותל ובקנה שיוצא מהאדמה, במקרים האלה השחיטה פסולה. אז זאת לכאורה ראיה מוחלטת לחלוקה הזאת מהברייתא, וכך כאמור הגמרא מביאה את אותה ברייתא בסוף ט"ו עמוד ב'. לעומת זאת רבה ממש בסוף ט"ז עמוד א' ובתחילת עמוד ב' הוא גם כן מביא את אותה ברייתא בשביל ללמוד ממנה את החלוקה הזאת, אבל הוא דוחה את הלימוד מהברייתא אבל באופן חלקי. מה הוא אומר? הוא אומר שגם בתוך העולם של הדברים שאדם מחבר אל הקרקע או הכותל עדיין יש שני מצבים שונים. מצב אחד זה דבר שהוא רק שם שם באופן זמני אבל הוא מתכוון לקחת את זה. דבר כזה באמת עדיין נחשב כלי ולכן השחיטה תהיה קשרה. אבל אם יש סכין או דבר אחר שאדם חיבר לכותל או לקרקע באופן קבוע, אז באמת יכול להיות שזה כן הופך לחלק מהטבע, ואז אם הוא שוחט בזה השחיטה פסולה. זאת החלוקה הפנימית של רבה, וממילא הוא אומר שהלימוד מהרישה של הברייתא שזה קשר, זה לא לימוד גמור, כי יכול להיות שהברייתא מדברת דווקא על סכין, כלומר על דבר שהוא לא מתכוון לבטל אותו, אלא הוא ייקח אותו. אולי דווקא בזה השחיטה קשרה, אבל אי אפשר ללמוד מכאן למצב השני שבו הוא מתכוון לבטל את אותו דבר אל הקרקע או הכותל, שאם הוא שחט בזה שהשחיטה תהיה קשרה, אלא יכול להיות שהיא תהיה פסולה. עד כאן התחייה של רבה ללימוד מאותה ברייתא, ובזה בעצם סיימנו את החלק השלישי של הסוגיה. אמרנו שצריך לחלק בין דבר שתמיד היה מחובר שאז רבי פוסל, לבין תלוש שלבסוף חיברו שאז אולי רבי יכשיר. בהתחלה הבאנו ראיה מברייתא שבאמת רבי יכשיר בזה, אבל רבה אמר שאולי זה דווקא בדבר שהוא לא מבטל אל הקיר, אבל דבר שהוא מבטל אז אולי זה פסול. אז זאת הסוגיה השלישית לגבי מה שקשור לשחיטה, בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', אבל עכשיו, לפני שנעבור לסוגיה הרביעית, נחזור אחורה ממש לאמצע עמוד א', ונראה מאמר מוסגר עדיין לגבי אותה חלוקה. עד עכשיו בחלוקה הזאת בין דבר מחובר לבין תלוש שלבסוף חיברו, דיברנו רק לגבי שחיטה. עכשיו, במאמר מוסגר, רב הישאל האם יש את אותה חלוקה לגבי עוד שני תחומים, וזה עבודה זרה והכשר זרעים לקבל תומה. אז נתחיל עם עבודה זרה. בעבודה זרה יש הלכה שאדם יכול לאסור חפץ כעבודה זרה, למשל הוא משתחווה למשהו, רק אם החפץ הזה הוא תלוש, אבל אדם לא יכול להשתחוות להר ולאסור את ההר כעבודה זרה. עכשיו, מה יקרה עם דבר שהיה תלוש ולבסוף חיברו, למשל שהוא משתחווה לבית? האם נאמר שזה נחשב תלוש כמו חפץ וזה אוסר אותו, או שזה לא אוסר אותו כמו בהר? אז אומר רבה, כאן זה פשוט שזה נחשב תלוש וזה לא אוסר אותו. למה? כי ההגדרה של מה שלא נאסר זה רק דבר שהוא חלק מהטבע. לומדים את זה מהפסוק אלוהים על הערים ולא הערים עצמם, כלומר הטבע. כלומר, אתה לא יכול להפוך את הטבע לעבודה זרה, אבל בית אתה כן יכול להפוך לעבודה זרה. עד כאן לגבי עבודה זרה, שכאן זה נחשב תלוש. התחום הבא שרבה בודק זה לגבי הכשר זרעים. נזכיר את מה שלמדנו לפני כמה דפים בדף י"ג לגבי הכשר זרעים לקבל טומאה. בשביל שפירות, ירקות, זרעים יוכלו לקבל טומאה, צריך שמתישהו יבואו עליהם אחד מהמשקים מהרצון של הבעלים. עכשיו יש חידוש שלא חייבים שהוא ירצה שהמים יבואו על הפירות עצמם, אלא גם מספיק שהוא רצה שהמים יבואו על כלי או על משהו אחר תלוש, ומשם כבר המים הגיעו לפירות, גם זה נחשב רצון וזה יכשיר אותם לקבל טומאה. אבל כאמור זה דווקא כשהוא רצה שהמים ייפלו על דבר תלוש, לא על דבר מחובר. עכשיו, ממילא לפי זה, אומרת המשנה במסכת מכשירין כך, אם לאדם יש כותל ועל הכותל יש פירות, ואותו אדם יודע שעוד מעט ירד גשם, אז הוא שם קערה על הכותל והמים נכנסו לאותה קערה, ומשם הם דלפו אל הפירות. האם במקרה כזה המים מכשירים את הפירות לקבל טומאה? אומרת המשנה שזה תלוי במוטיבציה שלו, כלומר למה הוא שם שם את אותה קערה. אם הוא שם את הקערה כי הוא רצה שהמים ייכנסו לקערה, אז יש לו רצון שהמים יהיו בדבר תלוש, אז זה מכשיר את הפירות. אבל אם הרצון שלו לא היה חיובי שהמים ייכנסו לקערה, אלא רק רצון שלילי, כלומר הוא לא רצה שהמים ייגעו בכותל, במקרה כזה אין לו כאן רצון חיובי שהמים יגיעו למשהו ולכן הם לא מכשירים את הפירות. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו איך כל זה קשור אלינו? זה קשור אלינו אם נחשוב מה הדין לגבי הכותל עצמו. הרי הכותל עצמו לכאורה זה תלוש שלבסוף חיברו. אז מה יקרה אם הוא רוצה שהמים יגיעו לכותל ומשם הם יגיעו לפירות? אם הכותל עדיין נחשב תלוש אז זה יכשיר את הפירות. אם הכותל לא נחשב תלוש כי הוא חיבר אותו לאדמה אז זה לא יכשיר את הפירות. אז מה הדין בזה? אומר רבא שלכאורה יש בזה סתירה מאותה משנה שקראנו אם נדייק מהמקרה הראשון או מהמקרה השני. כלומר, המקרה הראשון היה שהוא רצה שהמים יגיעו לקערה ואז מכשיר את הפירות לקבל טומאה. אז מכאן אפשר לדייק שאם אין שם קערה והוא רצה שהמים יגיעו לכותל עצמו, אז זה לא מכשיר, כלומר הכותל נחשב מחובר. זה הדיוק מהמקרה הראשון. לעומת זאת, מהמקרה השני אפשר לדייק להפך. כלומר, המקרה השני היה שהוא רצה שהמים ייכנסו לקערה רק בשביל שהם לא יגיעו לכותל, אז זה לא מכשיר אותם. אבל מה יקרה אם הוא רצה שהמים יגיעו לכותל עצמו? אז נדייק שזה כן יכשיר את הפירות לקבל טומאה, כלומר שהכותל עצמו נחשב תלוש ולא מחובר. אז עוד פעם, מהרי שאנחנו מדייקים שהכותל נחשב מחובר, ומהסיפה אנחנו מדייקים שהכותל לא נחשב מחובר, זאת הסתירה בין הרי של הסיפה. מה עושים עם זה? אז כאן יש שתי דעות, רבי אלעזר ורב פאפה. רבי אלעזר אומר שבאמת זה מחלוקת תנאים בתוך אותה משנה, וכך גם אומר רבא שזה מחלוקת תנאים. לעומת זאת רב פאפה אומר שאין כאן מחלוקת, והרי שבהסיפה מדברים על סוג כותל אחר. לעומת זאת רב פאפה אומר שאין כאן מחלוקת, ובאמת כותל שבנוי בידי אדם נחשב תלוש גם לעניין זרעים. ומה שברי שדייקנו שזה נחשב מחובר, שם לא מדובר על כותל שנבנה בידי אדם, אלא כותל של הטבע, למשל כותל של מערה, בזה זה ודאי נחשב מחובר. עד כאן הנספח לחלק השלישי של הסוגיה שדיברנו לשאלה האם תלוש שלבסוף חיברו נחשב תלוש ומחובר לגבי עוד שני תחומים, עבודה זרה והכשר לקבלת טומאה. בעבודה זרה אמרנו שזה נחשב תלוש, בהכשר לקבלת טומאה ראינו מחלוקת האם יש כאן מחלוקת או שזה גם נחשב תלוש. בזה הגענו שוב לשורה האחרונה בט"ז עמוד א', את זה כבר ראינו ואנחנו קופצים לחלק הרביעי של הסוגיה שזה ברבע העליון של ט"ז עמוד ב'. החלק הרביעי של הסוגיה עוסק בטכניקה של השחיטה כשהסכין מחוברת, כלומר בהנחה שמותר, לפי רבי חייא לכתחילה, לפי רבי בדיעבד, האם זה מותר דווקא כשהסכין למעלה למשל שמחוברת לתקרה והבהמה למטה, או שזה מותר גם להפך שהסכין למטה והבהמה מעל. למה לחלק? כי כשהסכין למטה ואני מחזיק את הבהמה מעל הסכין, אז הבהמה היא כבדה והיא מושכת למטה. אז יש חשש שבגלל המשקל של הבהמה, אז היא תנחת קצת על הסכין בכוח, ואז זה לא יהיה שחיטה כשרה, כלומר שהסכין הולכת וחוזרת, אלא זה יהיה דריסה, כלומר שהיא תשחוט בכוח את הסימנים כלפי מטה, וזה שחיטה פסולה. מה שאין כן, כשהסכין למעלה ואני מחזיק את הבהמה ממתחת, אז הכל תלוי בכוח של הידיים שלי, ובזה אין חשש. אז האם השחיטה כשרה כשהסכין למטה או שלא? אז כאן לכאורה יש סתירה בין ברייטה לבין רב ענן בשם שמואל. בברייתא שהבאנו בחלק הראשון של השיעור, זאת הברייתא שממנה ראינו שמותר לכתחילה לשחוט בסכין מחוברת, אותה ברייתא גם בפירוש כתבה שזה לא משנה אם הסכין למעלה או למטה. לעומת זאת, רבנן אמר בשם שמואל שזה כן משנה, ואם הסכין למטה, השחיטה פסולה. אז מה עושים עם הסתירה הזאת? הגמרא מביאה שתי תשובות, רב זביד ורב פאפה. רב זביד אומר שלא הבנו את הברייתא נכון, ובאמת גם הברייתא אוסרת בסכין מחוברת כשהסכין למטה. ומה שהברייתא אמרה שאפשר גם כשהסכין למטה, את זה היא אמרה לגבי סכין תלושה, לא לגבי סכין מחוברת. זה התירוץ של רב זביד. רב פאפה אומר שבאמת לא צריך לשנות את ההבנה בברייתא, אלא שצריך להבדיל בין שחיטת בהמה לשחיטת עוף. רב ענן שעשר דיבר על שחיטת בהמה שזה כבד ולכן יש את החשש וזה פסול. לעומת זאת הברייתא שאמרה שאין חשש, היא דיברה על עוף שזה לא כבד ולכן שם באמת אין חשש. עד כאן החלק הרביעי של הסוגיה, האם אפשר לשחוט גם כשהסכין למטה. בזה הגענו ממש לאמצע עמוד ב'. מבחינת הסוגיה שלנו לגבי תלוש ומחובר, סיימנו. מה שנשאר לנו זה עוד מאמר מוסגר, נקרא לזה החלק החמישי, וזה נמצא בשורה השלישית בעמוד א'. החלק הזה של הסוגיה עוסק בשאלה שמאוד נוגעת לחיים המודרניים, כלומר שימוש במכונות לכל מיני מצוות. השאלה היא, האם אפשר לחבר סכין למוכני, שזה גלגל שמסתובב על ידי איזשהו כוח, ועל ידי זה לשחוט ככה במהירות הרבה בהמות, האם זה קשר או לא? אז גם כאן יש לנו סתירה בין שתי ברייתות. מקודם בחלק השלישי של השיעור ראינו ברייתה שאומרת שאפשר לחבר סכין לכותל, לאדמה וגם למוכני וזה קשר. לעומת זאת, הגמרא בשורה השלישית בעמוד א' מביאה ברייתה אחרת שאומרת בפירוש שזה פסול. אז מה עושים עם הסתירה? אז הגמרא מביאה שתי תשובות, אבל קודם נאמר את העיקרון המשותף לשתי התשובות, וזה שבשביל שהשחיטה תהיה קשרה, זה צריך לבוא מכוח האדם. אז אם מה שמזיז את הגלגל זה כוח שקשור לאדם, אז זה קשר. אם מה שמזיז את הגלגל זה לא קשור לאדם, אז זה פסול. זה באופן כללי, ועכשיו נראה את הפירוט. אז כאמור, הגמרא מביאה שתי תשובות. התשובה הראשונה היא פשוטה, והיא אומרת, אם האדם מסובב את המוכני, אז זה קשר. אם מים למשל מסובבים אותו, אז זה פסול. זו תשובה אחת. תשובה שנייה קצת יותר מורכבת, והיא אומרת שגם אם המים מסובבים, עדיין יכול להיות שזה מיוחס לאדם וזה יהיה קשר. מתי? אם למשל יש איזשהו סכר וצריך לפתוח אותו בשביל שהמים יגיעו למוכני ויסובבו אותו, והאדם הוא זה שפותח את הסכר, אז כל המים שהגיעו מיד אחרי שהוא פתח, זה נחשב הכוח הראשון, כלומר זה נחשב עדיין מכוח האדם, וזה קשר. לעומת זאת, המים שמגיעים אחר כך וממשיכים לסובב את המוכני, זה כבר כוח שני וזה לא מיוחס לאדם, ואז השחיטה תהיה פסולה. עד כאן החלק החמישי, שזה כאמור מאמר מוסגר לגבי שחיטה על ידי מוכני. כאמור, יש לזה נפקמינות לימינו לגבי שימוש במכונות, גם לשחיטה וגם לתחומים אחרים, כמו אפיית מצות, ציצית וכו'. אז בזה סיימנו את החלק החמישי וסיימנו את השיעור להיום. היום לא נעשה סיכום, כי עשינו סיכום תוך כדי, כל טוב.